אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. אנחנו בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסקט באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתי באולפן מפיקת התוכנית טל ניסן, לצידה טכנאי שידור יובל יסוד. שלום לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. יש נושאים שהתרבות הפופולרית לא מפסיקה לעסוק בהם. אולי המרכזי שבהם הוא זוגיות. אחרי התאהבות, אחרי החתונה, יש את הדבר הזה שנקרא זוגיות. אתם יודעים, ארוחת ערב, ניקיון, חשבונות, סקס, לפעמים ילדים, זוגיות. על המסך יש כרגע כמה תוכניות שעוסקות בזוגיות באופן מקורי ומעניין. הסדרה יום אחד בנטפליקס, מר וגברת סמית באמזון פריים, וגם תוכנית המציאות טיפול זוגי בכאן 11. אבל כנראה שבכל פרק זמן נתון, היינו יכולים למצוא עיסוק מרכזי כלשהו בתרבות בזוגיות. גם בעולם האמיתי, זה שמחוץ לעלילות הסדרות ולמילות השירים, זוגיות תמיד תופסת מקום מרכזי בשיח. אנחנו עסוקים בזוגיות של מפורסמים. כך למשל, הזוגיות של הזמרת נסרין או של הזמר אושר כהן הפכו בשבועות האחרונים לדיונים סוערים, אבל שוב, לא מדובר באירוע חריג. זוגיות הוא דבר שאנחנו בוחנים אותו כל הזמן. היום אנחנו נדבר על העניין שלנו בזוגיות והמעבר בין הפרטי לציבורי בתחום שאמור להיות כל כך אינטימי. ננסה להבין למה אנחנו כל כך עסוקים בזוגיות של אנשים אחרים, ואם זה רק כדי לנסות להבין משהו על הזוגיות שלנו בעצמנו, ונדבר גם על הבניות תרבותיות של זוגיות ומה המנעד שהתרבות מציעה לנו, וגם על הקשר שבין זוגיות לקפיטליזם. בואו נצא לדרך.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
בשבוע שעבר משפיענית הרשת ליאל אלי העלתה לאינסטגרם כמה סטורים רצופים שבהם היא מדברת על מערכות יחסים רעילות, כשהיא מתייחסת באופן ישיר לזוגיות של הזמרת נסרין עם בעלה רום שמיר, כפי שזו מצטיירת בתוכנית הריאליטי נסרין אגדה. אלי התייחסה לאופן שבו שמיר מדבר אל נסרין, בין השאר היא אמרה, הוא מזכיר לי מערכת יחסים רעילה שהייתה לי בעבר ועושה לי וייבים רעים, סליחה, לדעתי הם פשוט לא מוציאים את המיטב אחד מהשני.
הוא כאילו גם אומר, איתי בבית את בלי אנרגיות, ובחוץ את עם אנרגיות. אגב, גם רואים את זה, זה ניכר, כשאם בחוץ עם אנשים היא פורחת, חיים, אתה שוטות, האנרגיות שלהם קשית. פיזית. אתה בא עם קשית, ואתה שוטה, מה אתה, אתה גורם לזה בעיניי, כמובן הכל בעיניי, ולדעתי אישית.
על דעתה האישית של אלי נסרין הגיבה, אני חושבת על כל הנשים שמקבלות תיארות על זוגיות שלהן, על הזוגיות שלהן מנשים אחרות, וחייבת להגיד לכן משהו. כל מי ששופטת את הזוגיות שלך באוזניים של אחרים, היא במילה אחת רעה. כי צריך להיות בן אדם ממש אכזר כדי לעשות דבר כזה. ליאל אלי הגיבה בחזרה לנסרין, התייחסה לזה שמדובר בתוכנית טלוויזיה, ושנסרין בחרה לחשוף את החיים שלה ומותר לבקר את זה. אנחנו נדבר עכשיו בדיוק על זה, על היכולת שלנו להבין מה שקורה בזוגיות של אנשים אחרים מבחוץ, ואנחנו נעשה את זה עם כתב הבידור של ישראל היום, ערן סויסה. שלום ערן.
תשמע, אתה מקריא את זה בקרוא רצינות, שאני מתחיל להרגיש שהעבודה שלי חשובה.
הסוד הוא לדבר ברצינות גמורה, באותה רצינות על כל הדברים שבעולם, גם על הסטורי שלי אל אלי.
כן, זה התקיד של הארץ בעיקרון, כן.
ערן, אנחנו שומעים אותך טיפה מקוטע, אז אם אתה מצליח ללכת כמה צעדים, אולי זה יעזור. אני רוצה לשאול אותך, כמה אחוז ממה שאתה מפרסם קשור בזוגיות ובפרדות של מפורסמים?
אני לא יודע לכמת לך את זה באחוזים, אני אגיד לך שזוגיות חדשה ופרידה, כל מה שקשור לזוגיות, משבר, כל מה בסיפור הזה, אני ככתב יודע שזה מאוד מעניין את הקוראים, הקוראים שלי מאוד אוהבים את האייטמים האלה, זה בתוך התחום של רכילות, עניין של פרידות, זוגות חדשים, משברים, מאוד מעניין אנשים.
אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. אנחנו okay. הרבה פעמים מסתכלים על זוגות, אנחנו רואים ממש את החיים, את הקרביים שלהם כזה, גם ברשת, בסטורי, גם בריאליטי. אתה חושב שיש לנו את היכולת להצליח להבחן כשמשהו שם באמת לא בסדר? כאילו משהו כמו שהיא אומרת, זוגיות רעילה, אתה חושב שבאמת אנחנו יש לנו את הכלים להצליח לראות דבר כזה מבעד לרשת ולריאליטי?
קודם כל אפשר להיות זוגיות ולדעת אם היא טובה או לא טובה, אם יש לה פוטנציאל או אין לה פוטנציאל, אבל בואו לא נשכח שליאל היא לא פסיכולוגית, וגם אני כצופה וגם ככתב, אני לא פסיכולוג ואני לא מבחן ואני לא מעבר, ואנחנו גם לא בתוך הזוגיות הזאת, זה שאנחנו רואים קטעים מאוד מסוימים וספציפיים, זה לא אומר שזו הזוגיות, הרי הם מראים לנו דברים מאוד מאוד מסוימים, לא מראים לנו, אנחנו לא רואים את הכל, אנחנו לא חיים איתם. מה כן? כן, זכותנו להביע את דעתנו. כשאתה מביא את הזוגיות שלך לטלוויזיה, ואתה מכניס את המצלמות לתוך הבית שלך, ולתוך המיטה שלך, ולתוך חדר השינה שלך, או שהכרת לצורך העניין בבית האח הגדול, זכותנו לבוא ולדבר על זה. כלומר, אם אתה מראש, אתה גם כמשתתף, אתה לוקח את זה בחשבון, שיבוא וידברו על זה. וזה בסדר. להגיד שאליה לילי צודקת, אנחנו לא יודעים. להגיד שהיא לא צודקת, אנחנו גם לא יודעים.
אבל להגיד שנסרין כן טועה בזה שהיא אומרת שאי אפשר לשפוט את הזוגיות שלה, זה כן. כלומר, היא פתחה את העניין הזה לשיחה ציבורית.
כן, תשמע, היא הכניסה את המצלמות לתוך הבית, לחתונה, לאולם, להכל. אני אגיד לך יותר מזה, נסרין רוצה שנדבר על זה, גם אם זה מעליב אותה, גם אם היא הרי הייתה מעדיפה שנדבר על הסדרה שלה מאשר לא נדבר על הסדרה שלה. הרי אתה לא עושה סדרה כדי שלא ידברו עליה, אתה עושה סדרה כדי שכן ידברו עליה. אתה לא כותב מוזיקה כדי שלא ישמעו אותה, אתה כותב שכן ישמעו אותה. אז זה משרת אותה במידה רבה מאוד, היא יכולה להיעלב, אבל זה משרת אותה ואת המפיקים, אני בטוח שחגגו על זה.
אני חושב על עוד מקרה שהיה עכשיו, על אושר כהן, שהוא ביטל את האירוסים שלו מבת הזוג שלו, סער נועם, והיא העלתה סטורי שבו היא מצלמת עם גבר חדש, גבר אחר, והיא תהיגה בסטורי את ישראל בידור, את ערב טוב, וגם אותך. כלומר, היא מראש עשתה, היא אמרה, בואו תראו כולכם, כל כתבי הבידור, תראו את החיים שלי. כלומר, אין פה בכלל שום מקום שבו אפשר לבוא ולרגע לחשוב שאנשים האלה לא רוצים שנשפוט אותם.
תראה, קודם כל צריך לעשות חלוקה, כן, זה כל מקרה לגופו, יש את האנשים האלה, את המפורסמים, שבאמת לא רוצים את ההתעסקות הזאת ביחסים האישיים שלהם, בחיים הפרטיים שלהם, בזוגיות שלהם, בהריונות שלהם, בכל החיים הפרטיים, אבל יש את אלה שזה ממש דלק לזוגיות שלהם, זה ממש, זה הפרנסה שלהם. יש אנשים שחיים על זה, אתה יודע, כל הזוגות האלה שיוצאים מהאח הגדול, הם אחר כך מתחזקים את הדבר הזה באמצעות הזוגיות הזאת, מעבר לזה שהיא זוגיות אמיתית לצורך העניין, גם כאלה שמתחתנים אחר כך וזה, בסוף זה משאיר אותם בעניינים, כאילו זה מאוד משרת אותם, קנה לנסרין, אושר כהן גם, אושר כהן הוא זמר מאוד מצליח בזכות המוזיקה שלו, הוא ממלא אולמות והכל, אבל הסיפור הזה שלו, של הביטול החתונה והפרידה וכל המסביב הזה, עשה לו טוב. כאילו זה, אתה יודע, זה פתאום איזה גבר נחשק הוא זה, זה קצת מראה, זה משהו מעבר כזה, כלומר, זה כן נתן איזה זווית אחרת שלא הייתה לנו על אושר כהן.
אתה אומר פה משהו מעניין, אירן, אתה אמרת דלק לזוגיות שלהם, כלומר, אתה חושב שיש כאן גם איזה ממד של שטאפ עסקי כזה, כלומר, עד הפרידה שגם היא הופכת לאירוע תקשורתי, יכול להיות שגם הזוגיות עצמה היא איזושהי הבנה שאנחנו עושים כאן איזשהו ביזנס משותף, זו הדרך שלנו למקסם את החשיפה שלנו לקהל?
תראה, יכול להיות שאני קצת תמים, אבל אני לא חושב שיש זוגות שנשארים למען החשיפה. כלומר, שהם ביחד באמת הרבה זמן בשביל החשיפה. אבל יש אנשים, זה יכול, תראה, נגיד פעם, באח הגדול, סתם דוגמה, היה לוקח להם המון זמן להפוך לזוגות. היה לוקח להם איזה חודש עד שקורה משהו. היום, על היום הראשון, כבר נהיים זוגות, הם מתחלפי זה, כל אחד תופס מישהו והם הופכים לזוג. כי זה משרת אותם במידה רבה. כלומר, הם כבר מייצרים עניין, הם לא מבזבזים זמן. הם כבר יודעים שהם מעניינים, כבר הם מקבלים זמן מסך. וכנ"ל גם בחוץ אחר כך, אבל להגיד לך שזוגות נשארים בגלל שמשרת אותם, בגלל שיקבלו אייטמים בגלל שזה, אני רוצה להאמין שלא, אני מקווה שלא. אתה יודע, אבל נהנים מזה, במידה רבה.
אירן, אני חושב על זה שלפעמים, אתה יודע, בתוך הבית קורים דברים, לא דברים פליליים, אבל דברים לא יפים, דברים מכוערים. ואחרי זה שנפרדים, הדברים האלה, אם הם הופכים לציבורים, זה די נורא. אני חושב, נגיד, על ג'וני דאפ ואמבר הרד, כאילו על המשפט שהיה להם, כמה מכוער זה היה לראות את כל הדברים האלה. יש גם סיבה שנגיד, במשפט פלילי לבעל, אסור להעיד נגד אשתו ולהפך. ואני תוהה, האם היום, נגיד, מפורסמים, בגלל שהם יודעים על זה שהדבר הזה יום אחד עלול להיחשף, כלומר, על האופן שבו הם מתנהגים, האם הם באים מראש לזוגיות שלהם באיזושהי זהירות, מתנהגים אחרת, שומרים, מחזיקים ליתר ביטחון שאחרי זה לא יהפוך להיות אייטם בשבעה לילות.
קודם כל שבעה לילות אני לא יודע מה זה, אבל אני אגיד לך מה כן. לא, כאילו נצאת לי דוגמה ממתי.
סליחה, סליחה, זה קפץ לי בראש.
אנחנו חיים באינסטגרם, ברשתות, בישראל היום, שם אנחנו חיים. בוא נגיד לך משהו, אני לא יודע איך המפורסמים מתנהלים או לא מתנהלים. מתישהו בסוף הרזוגיות, בסוף אתה מתנהל בטבעיות. אוקיי, אתה בסוף, אם אתה בן זוג וזה, בסוף אתה הופך לבן אדם שאתה, אוקיי, גם. וזה כאילו אין מה לעשות, זה זה. אבל מה כן, אני יכול להגיד לך שאנחנו כעיתונאים בארץ מאוד עדינים בכל מה שקשור לסיקור של הדברים האלו, כי אם אני הייתי כותב את הדברים שאני באמת יודע שקורים בין בני זוג, תקריות אפילו אלימות או משברים מאוד גדולים או בגידות או זה, אני הייתי היום באמת, היית מדבר עליי כל היום על הדברים שאני כותב כל הזמן.
וואו.
וכנראה שלא היו הרבה זוגות בביצה. אבל אנחנו מאוד עדינים, ואנחנו מאוד נזהרים ולא מפרסמים, במיוחד כשיש ילדים מעורבים. נגיד הסיפור של ג'וני דאפ, שהוא מטורף והוא פסיכי והוא עולמי וזה, נגיד בארץ אין סיכוי ש... יש פה ושם כאלה זוגות שמלכלכים אחד על השני וזה וזה, אבל זה לא קורה וזה לא שכיח. וגם אנחנו מאוד עדינים. יש הבדל בין מה שאנחנו יודעים באמת, לבין מה שיוצא החוצה. יש איזשהו פער.
זה לא
הכל יוצא, אפילו לא... אפילו לא חצי.
זה נשמע שעמוק בפנים אתה רומנטיקן.
תראה, אני אחרי פרידה, אבל בעיקרון אני אחרי 6 שנים של זוגיות, ולא, אני לא רומנטיקן. אני לא יודע, אבל... תשמע, אני אגיד לך משהו, כל הנושא הזה של זוגות מפורסמים, הוא נגיד, אתה יודע, אם יש שני נושאים שאני צריך לבחור שהם הכי מעניינים כל הזמן, זה זוגיות והריונות, שזה גם איזושהי נגזרת של זוגיות.
כן.
הריונות מאוד מאוד מעניין אנשים, מי בהריון, אם זה בן או בת, ומה השם של הילד, זה תמיד מאוד מעניין, משום מה, וזוגיות, פרידה, ועכשיו נגיד, זה מאוד פשוט גם, זה מדבר לכולנו, זה מדבר אליך, זה מדבר אליי, זה משהו שמדבר לאנשים, כאילו גם, זו הסיבה שגם יש כל כך הרבה תוכניות של פידוחים, וזוגיות, ואהבה חדשה וחתונמי, וממש עכשיו בזה הרגע מצטלבת חתונה של חתונמי, ופרק של אהבה חדשה, ממש עכשיו, אז וכאן, זה נושא שמאוד מעסיק, אהבה נוגעת לכולנו, ואם יש לנו להתעסק באהבה של אחרים, משברים של אחרים, פרדות של אחרים, אז למה לא?
ערן סוויסה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
אנחנו היום בתוכנית מדברים על זוגיות, ובמובן מסוים אנחנו קופצים עכשיו לסוף, לטיפול זוגי. טיפול זוגי זה מקום שהרבה זוגות אולי חוששים להגיע אליו, אבל זו זירה מעניינת לבחון תפיסות שונות של זוגיות, ואולי את האופן שבו התפיסות האלה לא ממש מחזיקות מעמד. אתמול עלתה בכאן 11 העונה השנייה של תוכנית המציאות טיפול זוגי, שמציגה סשנים של טיפול זוגי אמיתי על המסך של 4 זוגות, כשהמטפלת היא שרי אופיר לוי, והיא איתנו על הקו. שרי אופיר לוי, מטפלת זוגית ומינית, מדריכת מטפלים וגם כוכבת טיפול זוגי. שלום שרי.
אהלן, מה שלומך?
המילה כוכבת בסדר, את מקבלת את זה?
זה מצחיק אותי.
שרי, זה נכון שאנשים כשהם שומעים על טיפול זוגי, אז הם כזה מנענים בראש ואומרים, די, זה לא בשבילי, טיפול זוגי זה לזוגות שבאמת רק הולכים להיפרד?
אם מגיעים מהמקום הזה, זה רע מאוד. זה אמור להיות... מקום שאליו באים לכאוב ביחד, להסתכל על קשיים, להעלות בעיות ולפתור אותן. כשמגיעים כבר, כשרוצים להיפרד, ואולי טיפה מאוחר, למרות שלא מעט זוגות מגיעים גם במקומות האלה, אני חייבת להגיד.
אבל יש איזושהי סטיגמה כזו חברתית לגבי טיפול זוגי, לא? כלומר, שזוג שהולך לטיפול, אז הם כאילו זוג לא טוב.
זה לא, הסטיגמה היא שטיפול, הסטיגמה היא בכלל על טיפול, בוא נשים דברים על השולחן. וזוג שמגיע לטיפול, זה לא סטיגמה, זה זוג שקשה לו. זוגות שטוב להם והכל הוא דבש ושושנים, לא מגיעים לטיפול. לטיפול בהחלט מגיעים אנשים שסוברים מאיזושהי מצוקה. ובטיפול זוגים מגיעים אנשים שהזוגיות שלהם היא מתסכלת אותה, היא מכאיבה. הם מרגישים שהם פוגעים אחד בשנייה, שהם לא מסופקים, שהם לא מקבלים... את מה שהם מאחלים לעצמם. אז אנשים בהחלט מגיעים מתוך מצוקה, זו לא סטיגמה, זו מציאות.
יש דרך לאפיין אוכלוסייה שבאה לטיפול זוגי? יש את הדבר המיידי אולי שאני אגיד, שזה אנשים שיש להם את האמצעים לשלם על טיפול זוגי, שזה כבר איזשהו סמנן, אני מתאר לעצמי. אבל מה עוד? יש איזשהו דרך לאפיין זוגות כאלה?
זהו, זה גם מאוד לא מדויק, בגלל שיש הרבה שירותים ציבוריים שנותנים טיפולים. ברווחה למשל יש טיפולים זוגיים במחירים שמותאמים לכיס של של הפונים. אז יש שירות ציבורי, לצערי פחות מדי, הרבה פחות ממה שצריך.
כן.
אבל אתה צודק שבאמת הרבה מאוד מהטיפולים מתרחשים בשוק הפרטי, ובשביל זה צריך כסף. זה באמת, כמו כל שירות פרטי, גם השירות הזה עולה כסף.
וכשיש זוג שמגיע, בדרך כלל זה, יש מישהו אחד מבני הזוג שרצה את זה יותר מהצד השני?
בדרך כלל זה ככה, כן. אתה יודע, זה לא מקרי, כי זה לא בן זוג שרוצה את הטיפול הזוגי. בדרך כלל זה גם הבן זוג שהוא דוחף יותר לצאת ולבלות, והוא רוצה יותר קשר עם המשפחה, והוא רוצה יותר קשר בכלל. בני זוג, יש להם כל מיני תפקידים מסורתיים כאלה.
כן.
אחד יותר נהנה ממה שקיים, והוא בכלל חושב שאין יותר מדי בעיות, והוא לא מבין למה צריך לעשות כל כך הרבה. ואחד, הוא פחות מרוצה, והוא דוחף קדימה, והוא רוצה יותר קשרים, ויותר לדבר, ויותר לצאת, ויותר סקס, ואנחנו קוראים להם, יש לזה כל מיני שמות, מקצועיים, צו וברד, פרסיור ואוטוור.
רגע, מה היה הראשון שאמרת?
צו, טיפוס שהוא צו, וטיפוס שהוא ברד.
ברד?
ברד, תחשוב על ברד שמכה על הגג, חזק ככה.
כן, לא, פשוט השילוב בין צו וברד זה כאילו מסעדות סמנטים שונים, אבל אני מבין, הצו מתחבא בפנים, בתוך השריון, והברד מכה מבחוץ.
טוב, נכון.
תמיד שאני מדבר פה בתוכנית עם מטפלים, אני צריך לעצור בעדית שזה לא יהפוך להיות טיפול אישי שאני עובר בשידור. אז אני אסב את השיחה לשאול אותך על תרבות פופולרית. אנחנו בדרך כלל עוסקים כאן בתוכנית בתרבות פופולרית. את יודעת, אף אחד לא באמת יודע איך אנחנו אמורים להתנהל בזוג. והרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה מה שלמדנו מההורים שלנו, ומה שראינו על המסך, מה שראינו בסרטים, בטלוויזיה, רומנטיקה כזאת טלוויזיונית, קולנועית. עד כמה את רואה את זה אצלך בטיפול?
אתה מאוד מאוד צודק. המקור הכי משמעותי לכל מערכות היחסים שאנחנו מנהלים בחיים הוא ההורים שלנו. איך שאנחנו ראינו שההורים שלנו מתנהגים אחד לשנייה, ואיך שהם התנהגו אלינו, זה בדרך כלל אופן שבו אנחנו נתנהג לבני הזוג שלנו ולאנשים שקרובים אלינו. זה מה שנקרא דפוסי התפשרות. אז הדברים שאתה לא לומד אותם, תעשה ככה ואל תעשה ככה, זה דברים שאתה ממש סופג אותם בנימי הנימים שלך, בכל אחד מהתאים בגוף שלך, מהשנייה שאתה למעשה נושם. ואנרגיה שקיימת בבית. האנרגיה שאתה רואה שקיימת בין ההורים שלך, אם זה אנרגיה של חום ואהבה וחמלה ותקשורת, או אנרגיה קשה. ויש גם בתים שיש בהם צעקות ומכות ואלימות ונגיעות לא נעימות. ויש בתים שסתם לא מדברים בהם, ויש בתים שמדברים בהם בצעקות. אנחנו לומדים את כל הדברים האלה פשוט מלהיות שם, מלגדול לתוך המציאות הזו, וללא ספק זה משתחזר בבגרותנו, בתוך המערכות הזוגיות שאנחנו בונים בעצמנו.
וכמה מה שאנחנו צורכים בסרטים, בקומדיות רומנטיות, כמה זה מחלחל לתפיסות?
זה מחלחל מאוד לתפיסות, יותר ברמה של פנטזיה או של דגלים אדומים, לשם אני לא רוצה להגיע. זה לא משהו שבאמת משפיע על אופן שבו אנחנו מתנהלים.
מה הכוונה בדגלים אדומים? כלומר, אנחנו מזהים דגל אדום לפי מה שראינו בטלוויזיה?
אתה יכול לזהות, לראות מערכת יחסים, למשל, אלימה, מאוד מפחידה שאתה רואה באיזשהו סרט, ואתה לומד לזהות כל מיני דפוסים שמה, ואתה יכול להגיד לעצמך, אני צריך להיזהר מזה ומזה ומזה. אבל שוב, הדברים האלה הם הרבה יותר שטחיים. לצערי הרב, ובמקומות אחרים גם לשמחתי הרבה, אנחנו משחזרים דפוסים שאנחנו גדלנו על ברכיהם בבית. וזה לא מפתיע למצוא נשים שסובלות מאלימות עם בני הזוג שלהם, ואנחנו בסיפור החיים שלהם נמצא שגם הייתה קיימת אלימות במשפחה, במשפחת המוצא שלהם, וזה איזשהו דפוס שהם פשוט נספג אצלהם במערכת בגילאים מאוד מאוד מוקדמים, וזה אחר כך משתחזר. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בטיפול, מנסים להתיר את הדפוסים האלה שהם לא אדפטיביים ולפעמים מרסנים ופוגעים בנו. זה מה שעושים בטיפול בכלל, וגם בטיפול זוגי.
את יודעת, את מדברת על העניין הזה של דגלים אדומים וזוגיות רעילה, ואני חושב על זה שהיום אנחנו רואים הרבה זוגות מפורסמים, אנחנו חשופים לזוגיות שלהם על המסך, גם בתוכניות ריאליטי, אנחנו כאילו מרגישים שיש לנו את הכלים לשפוט אותם ולהגיד, זו זוגיות בריאה, זו לא זוגיות, זה בן זוג רעיל. מה את חושבת על זה? על זה שפתאום כולנו נהיים קצת יועצים לענייני זוגיות?
טוב, זה כמו שאתה אומר, זה תרבות פופולרית, אין בזה שום דבר שהוא באמת אמיתי. גם אנשים דואגים ליחצן מה שיראו בסרטים או בפרסומות או בפייסבוק או בטלוויזיה, הם דואגים ליחצן את מה שהם רוצים שיראו. מה שקורה לאנשים בתוך הבית זה הם יודעים. לפעמים כשמערכת היחסים היא מאוד בוטה ואתה רואה ממש אלימות, שאתה רואה מישהו שמקביל מישהו בצורה מאוד מאוד, מאוד בוטה, אלימות כלכלית, כל מיני התנהגויות שמרניות שהן מאוד מאוד מגבילות, זה אפשר לראות. אבל יש הרבה הרבה מאוד התנהלויות ודינמיקות זוגיות שהן רק בין בני הזוג. וזה בא לידי ביטוי בתוך מערכת היחסים עצמה. ומי שיספוג את זה זה הם והילדים שלהם.
כן.
גם המשפחה הקרובה יכולה לשים איזה לב, אבל אני לא הייתי בונה שום דבר על מה שאני רואה בטלוויזיה.
כן.
זה לא משהו שאפשר באמת באמת לסמוך עליו.
שרי, היו לך התלבטויות אם ללכת על תוכנית טלוויזיה? לחשוף את עצמך גם כמטפלת וגם את המרחב הזה שהוא בדרך כלל כזה אינטימי ומוגן? היה לך איזושהי מחשבה אם לעשות את זה או לא?
בוודאי שחשבתי על זה, אבל הגעתי למסקנה שזה מה שאני רוצה. נורא התחשק לי לעבור חוויה, ידעתי שזו תהיה חוויה משמעותית מאוד. ידעתי שאני אוכל לתרום ולעזור לזוגות שיגיעו אליי.
יש משהו נורא, אני חושב עלייך כמטפלת, שיושבת מול זוג, צפיתי בפרק הראשון, ואני כל הזמן חושב לעצמי, יו, יש עליה מצלמה, אז היא אמורה גם לטפל בהם, וגם, את יודעת, כזה, להיות בסדר מול המצלמה, יש בזה משהו שהוא נורא מבלבל.
אז א', חשוב להדגיש, לא היו שום מצלמות בחדר. לא רואים מצלמות, המצלמות ככה מוחבאות בתוך הקירות, וזה היה מאוד מאוד נוח. אבל כן הייתה קיימת איזושהי ידיעה כל הזמן מאחורי, אתה יודע, in the back of my mind, שיש מצלמות רואים אותי. אבל זה לא הפריע לי. בשנייה שהתיישבתי מול הזוגות, הייתי מטפלת שלהם, והם היו הטיפולים שלי, וזה היה טיפול כמו שאני עושה בקליניקה בבית.
כן, את מרגישה שהם הצליחו להיות חשופים, אפילו שהם יודעים שזה מצולם, ושזה אחרי זה יהפוך להיות נושא לדיון אצל אנשים אחרים?
תראה, זה לא שאני מאמינה, אני הייתי שם. זה היה סופר סופר חשוף. אני כבר אעשה לך ספוילר, אתם לא תראו את כל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם, כי באמת התוכנית היא ארוכה, מתוך מקום שאנחנו שומרים על הזוגות האלה, כי באמת המטרה הראשונה והכי חשובה זה שפשוט לעזור להם עם הבעיות שלהם, ויש דברים שבאמת אף אחד לא צריך לדעת ולראות. אבל בהחלט הם פתחו את הלב שלהם, והם היו מאוד כנים ומאוד אמיצים ומאוד אותנטיים, וזה היה טיפול, זה פשוט היה טיפול, ואין בזה שום דבר ריאליטי, זה הרבה יותר דוקו מאשר ריאליטי.
אני רוצה, אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, כשאת מספרת לאנשים שאת מטפלת זוגית, מטפלת מינית, איך הם מגיבים, מבקשים טיפים לזוגיות טובה?
כן, אבל אתה יודע, אני אומרת שטיפים אפשר לקרוא בעיתון לאישה וככה, טיפול זה משהו הרבה יותר עמוק מזה.
אז אולי...
זה לא משהו שאפשר לתת על קצה המזלג.
כן, טוב, אז אני לא אבקש ממך טיפ לסיום, סרי. אבל אני כן אגיד, אולי אני אשאל אותך דבר כזה, מתי זוג צריך לדעת שכדאי לא ללכת לטיפול?
כשהאווירה בבית לא טובה. כשאתה מרגיש שאתה לא מסוגל להביא את עצמך. אני יושבת מול זוגות שנמצאים ביחד המון שנים, ומבינים שהם לא יכולים לספר לבן הזוג איך הם מרגישים, כי הם יודעים מראש שזה לא יתקבל. אז כשאתה מרגיש שאין לך אוזן קשבת בבית, שדברים שאתה מרגיש אין להם מקום, או שיש בעיה עם האינטימיות שלכם, יחסי המין לא עובדים או לא קיימים בכלל, או שהם לא טובים, כשיש הרבה מתח בבית ולא נעים בבית, סימן שצריך עזרה. זה לא אמור להיות ככה, זה לא גזירת גורל, ויש הרבה הרבה מה לעשות. ואנשים באים לטיפול, ובאמת משדרגים את החיים שלהם, הם לומדים אחרת.
מאזינים ומאזינות, שמעתם מה הדרך לדעת, ובינתיים אני אשלח אתכם לצפות בטיפול זוגי. שרי אופיר לוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
מכל הלב, להתראות.
פופ-אפ עם אלעד ברנוי.
בסדרה מרו גברת סמית שמשודרת עכשיו באמזון פריים, דונלד גלובר ומאיה ארסקין מגלמים
שני מרגלים שנאלצים לזייף חיי נישואים, כשבעצם הם פרטנרים עסקיים. אבל ככל שהסדרה מתקדמת, אנחנו רואים שבעצם הגבול בין זוגיות לשותפות עסקית הוא לא כזה ברור. זה גבול שראינו גם את הבחינה שלו בסדרה כמו האמריקאים, שגם היא הזכירה לנו שנישואים הם במובן מסוים חוזה עסקי. קל לנו לחשוב על זוגיות כתוצאה של התאהבות ורומנטיקה, אבל זוגיות היא לפני הכל חוזה. אחד הדברים שהכי משפיעים על החיים האישיים שלנו הוא כסף ומצב כלכלי, וגם אם אנחנו מורגלים לחשוב על הספרה האינטימית כפרטית ואישית, מנותקת מזו הציבורית, אין דרך שבה הדברים שאנחנו מורגלים בהם כל כך כל יום, כמו צרכנות, כמו הערכת שווי, כמו מסע ומתן, לא יחלחלו גם הביתה לדברים הכי אינטימיים. אנחנו נדבר עכשיו על הקשר שבין זוגיות לקפיטליזם עם דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. שלום אלי.
היי, שלום.
אלי, אנחנו באמת, אמרתי בהתחלה, רגילים לחשוב על זוגיות כרומנטית, כמנותקת מכסף ומצרכנות, אבל במקור של הזוגיות היא לא רומנטית, היא הסכם כלכלי באיזשהו אופן.
זהו, אני באתי בדיוק להגיד שבאמת גם לפני הקפיטליזם אנחנו יודעים, כל מי שעקב אחרי תוכנית מלוכה, או איך בעצם יצרו אימפריות במאות לפני הקפיטליזם, אנחנו יודעים ששם הרבה פעמים קשרי משפחה, זוגיות, נישואים מאוד אסטרטגיים, הם היו ככה מה שהפיל או הרחיב אימפריות, אז במובן הזה אין ספק שזה חדש. מה שכן, אבל אני כן אגיד, הקפיטליזם, הזכרת חוזה, אתה יודע, הפעם החוזה היה בעיקר, הגבר הוא הבעלים והאישה היא הרכוש, אז כמובן במובן הזה, ותודה לאל, הדינמיקה השתנתה מאוד, ופה עכשיו באמת אולי אפשר להגיד במובנים מסוימים, בעידן של השוק החופשי, התפיסה הרומנטית היא יותר של שני סוכנים חופשיים שבוחרים אחד השני, ואתה צודק שבמובן הזה זה מתאים יותר לעידן הקפיטליסטי.
כי בעצם בקפיטליזם כולנו, על פניו לפחות רשמית, כולנו צרכנים, כולנו שווים, אם יש לך כסף, לא משנה אם אתה גבר או אישה, אתה יכול להיות בעלים של משהו.
כן, כן, וגם עצם העובדה שיש פה איזושהי עיקרון של בחירה של שני הצדדים, וזה לא כבר רק צד אחד קובע פחות או יותר מי התחתן עם מי, אז אני כן חושב שבאמת, אני מסכים איתך שיש הרבה אנשים שרואים נישואים או זוגיות כשוק, צריך להגיד שכלכלנים ניאו-ליברליים כמו גרי בקר תמיד עשו את המחקרים על המשפחה האמריקאית, והם התייחסו לזה פחות או יותר כמו מה שאמרת מקודם, כלומר אנחנו צריכים להסתכל על זה כאיזשהו היגיון כלכלי, אנשים מנסים למקסם רווחים. האמת היא, עשיתי איזה מחקר ומצאתי אפילו כתבה מ-2011 שמסביר לנשים ישראליות שאישה צריכה 200 מסכורות בשביל לקנות דירה בישראל, ולכן כדאי מאוד שהיא תתחתן עם גבר שיש לו כבר דירה ודברים כאלה. אז אנחנו רואים גם שזה נכנס מאוד לתוך השיקולים, אפשר להגיד, של כל בן אדם כשהוא מחפש זוגיות.
יש משהו מאוד מעניין באופן שבו קפיטליזם מחלחל לתפיסות שלנו, נכון? כלומר, אנחנו באיזושהי צורה, אנחנו כבר חוותנו כל כך חזק לתוך זה, שקשה שלא לחשוב על משהו, גם כשהוא קשור ביצר ורגש ודברים באמת כאלה שבתוך הלב, קשה שלא לחשוב עליהם במונחים כאלה. גם אם אתה חושב, נגיד, על אתר היכרויות או על אפליקציות כאלה, זה כאילו קטלוג, יש לך את כל הפרטים, ואתה פה כצרכן בא ומחפש את המוצר הכי טוב שאתה יכול לקבל.
כן, אין ספק שפה אנחנו רואים, אם אנחנו הולכים מקפיטליזם לאיזה סוג מאוד מסוים של קפיטליזם, ניאו-ליברליזם של העשורים האחרונים, אז אין ספק שעכשיו זה כל הטינדר וכל האתרים האלה באמת שינה לחלוטין, באמת הפך את זה לממש חוויה יותר של שוק ממש. אם פעם היית פשוט נכנס לקהילות יותר אורגניות, ואתה יודע, היית צריך ממש להכיר אנשים, ואז להזמין אותם לצאת, והיה מאיזשהו חיבור יותר עמוק, אז עכשיו זה ממש swipe left, swipe right, זה ממש כאילו אני קונה משהו בסופר, או כאילו אני קונה זוג נעליים, ככה אני גם מוצא אהבה, וזה באמת משהו מאוד 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 חדש. אבל אין ספק שגם אם מסתכלים על דרך שבו אנשים מתארים את עצמם בתוך האתרים האלה, אז אין ספק שאנחנו רואים גם את החשיבות של מעמד, של כסף, אנשים מנסים לסמן, לסגנל את המעמד החברתי שלהם, בסופו של דבר גם יש מחקרים שמראים שרוב האנשים מתחתנים אנשים ממעמד הכלכלי-חברתי שלהם, כלומר אנשים מחפשים בסופו של דבר את הדומה, אז כן, אין ספק שהיום השוק הבשר ממש מרגיש כמו שוק בשר.
יש מחקר על ההשפעה של קפיטליזם ושל שיח קפיטליסטי על הנפש האנושית? אתה חושב שהנפש האנושית יכולה להשתנות ממש במהות שלה בהשפעת קפיטליזם ולהפוך להיות שונה ממה שהיא הייתה קודם?
אני חושב שכן. אני חושב שרוב ההיסטוריונים יגידו לך שאין איזשהו משהו טבעי בנפש האדם. הנפש האדם תמיד משתנה עם התקופות ועם המקומות והסביבה סביבו. אז לי אין ספק שהטבע האדם היום הוא שונה לחלוטין ממה שהוא היה לפני 500 שנה או 1,000 שנה. ברור שיש אולי כל מיני דחיפות מיניות וכולי, אבל הדרך שבו זה בא לידי ביטוי, הדרך שבו זה מתבטא, הדרך שבו אנשים מחפשים ויוצרים קשר, אין ספק בכלל שמשתנה. וצריך להגיד עוד משהו, דיברנו על זוגיות, אבל אחד הדברים שמדברים עליו המון בחברה האמריקאית בשנים האחרונות זה דווקא ההפך, זה היעדר זוגיות. אנחנו רואים יותר ויותר בעידן של הטלפונים, היית מצפה, כל כך קל למצוא קשרים, אבל אנחנו בעצם מגלים סוג של מגפה של בדידות בחברה האמריקאית. אגב, גם כמות הגברים שמקיימים יחסי מין ירד, אחוז הבתולים בגיל 30 הוא הכי גבוה שהוא אי פעם היה בארצות הברית, ויותר יותר אנשים, דווקא שהכי קל לכאורה שאני רק יכול להיכנס לאפליקציה, אנחנו רואים שהרבה אנשים מתקשים למצוא זוגיות, ויש כאלה שגם אפילו לא מחפשים, לא מעניין אותם בכלל.
מה, אבל איך אתה מסביר את זה? זה מה, השוק לא עובד? השוק החופשי לא עובד?
כן, תשמע, זה שאלה שבאמת הרבה אנשים שואלים, אני חושב שזה קודם כל איזשהו בעיה של אינטימיות. אני חושב שבסופו של דבר, וגם הקורונה כנראה החריף את זה מאוד בארצות הברית, אבל אני חושב שהאמריקאים באופן כללי קצת שחררו איך זה להיות בני אדם. הכל הופך להיות סוג של אינטראקציות מאוד 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 שטחיות באינטרנט. הם קצת שחררו מה זה להיות בתוך חברה, בתוך קהילה. אז חלק מזה זה פשוט זה. צריך להגיד גם בארצות הברית, ואני הרגשתי את זה אפילו בעצמי, ארצות הברית מדינה ענקית, וכשאנשים מגיעים לחיים מאוד נזילים, שהם ככה יודעים שהם הולכים עכשיו לאוניברסיטה, אבל כנראה עוד שנה הם יעזבו לניו יורק, וכנראה אחרי זה הם יקרו המשרה בסיאטל, וכנראה אחרי זה, כלומר, אז המרחקים האלה יוצרים קודם כל הרבה קשרים ממרחק, אבל הרבה אנשים גם בעצם שמים ככה קצת פותחים מרחק, אומרים, אולי לא כדאי לי להיכנס בכלל לזוגיות כרגע, כי השוק העבודה והשוק הקפיטליסטי כל הזמן לוקח ממקום אחד למקום שני, ובעצם הזוגיות הזאת תפריע לי, אני לא אוכל להתקדם, או שאני אפגוש מישהו ואז אני צריך להיפרד ממנו. אז אני חושב שגם זה העובדה, הדינמיות דווקא של העידן הזה, זה שאנשים מחליפים משרות כמו גרביים, לפעמים גם ערים, בישראל מרגישים את זה פחות, כי זו מדינה מאוד קטנה, גם אם מישהו עובר מחיפה וחיפה לתל אביב, כנראה שהוא לא יצטרך להתפחד מחברה שלו, אבל בארצות הברית זה מאוד מורגש העניין הזה.
כן, למרות שגם אצלנו העניין הזה של האופן שבו הכניסה לזוגיות, התאריך שאני אכנס, השנה שאני אכנס לזוגיות, הגיל שאני אכנס לזוגיות, ילדים, כל הדברים האלה, איך זה ישפיע על הקריירה שלי, משפיע מאוד על בחירות של אנשים ועל אורח החיים שלהם כולם. כלומר, השוק משפיע לגמרי על הבחירה שלי, על הדבר הכי הכי אינטימי, שזה איך אני רוצה לחיות את חיי בתור בן אדם בבית ועם בן זוג ועם ילדים.
כן, ועכשיו אני אפתיע אותך, אני אפילו אגיד משהו חיובי על הקפיטליזם. אנחנו רואים דווקא בשנות ה-70, שנות ה-80, עלייה בארצות הברית למשל במספר הגירושים, ובדרך כלל אנשים רואים, הגירושים זה דבר רע, אני מסכים שבהחלט זה יכול להיות טראומה למשפחה, אבל בסופו של דבר מחקרים מראים שדווקא זה היה בתקופה שהמעמד של האישה בשוק העבודה הלך והשתפר, נשלים התחילו להיות יותר עצמיות מבחינה כלכלית, העידן של הגבר המפרנס היחיד בעצם ירד, עכשיו היו איזה צדדים שליליים כמובן, המשכורות של גברים ירדו, אבל העצמות הזאת בעצם אפשרה להרבה נשים בעצם להגיד, לא, אני לא רוצה להיות בקשר הזה, אני רוצה לצאת ממנו, ולכן אנחנו רואים זינוק די משמעותי במספר הגרושים, אפילו היה די סיפור בשנות ה-80, אם תחשוב אחורה על סרטים משנות ה-80, הרבה התעסקות, ספילברג עושה את זה המון ואחרים, כאילו האב שלא נמצא והפירוק של המשפחה, אבל דווקא יש בזה גם צד חיובי, שאנשים באמת היה להם לנשים, היה יותר עצמות כלכלית לקבל החלטות שהם לא רוצות להיות אולי זוגיות, בגלל הכסף.
הצד החיובי של קפיטליזם, גירושים, דוקטור אלי קוק, תודה.
That's the best I can do.
תודה רבה לך על השיחה הזאת.
יאללה, ביי.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
אחת הסדרות הכי נצפות כרגע בנטפליקס היא יום אחד, שמבוססת על רב המחר של הסופר הבריטי דיוויד ניקולס. הסיפור הוא על אמה ודקסטר, שני צעירים שנפגשים לראשונה ב-15 ביולי 1988, במסיבת התואר שלהם. אנחנו פוגשים אותם לאורך 20 שנה, בדיוק באותו תאריך בכל שנה, וככה אנחנו בוחנים את הקשר ביניהם, את החיים שלהם. גם אם לא קראתם את הספר וזה נשמע לכם מוכר, זה הגיוני, היה גם סרט עם אן האת'וויי על בסיס הספר הזה. יום אחד הוא סיפור אחד מבין ספור סיפורים מסוגת בוי מיץ גרל, בן פוגש בת, ולמרות שמדובר באמת בסיפור די רגיל, הוא הפך לאחת הסדרות הכי נצפות שיש עכשיו, אנחנו ננסה להבין מה יש בתבנית הרגילה הזאת של סיפור אהבה בין בת לבן, שעדיין איכשהו מושך אותנו, ואנחנו נעשה זה עם עיתונאית הארץ, נירית אנדרמן. שלום נירית.
שלום אלעד.
נירית, בואי פשוט נצלול לעניין הזה. מה יש לנו עם הדבר הזה, עם הסיפור הכל כך כל כך קלישאתי הזה, של בן פוגש בת, והם נכנסים למערבולת?
זה כמעט לשאול אותי על אחת על הדברים הכי בסיסיים של הקיום האנושי. אתה יודע, לך, אפלטון דיבר בזמנו על ה... היה לו את האידיאל הזה של איזה גוף שהיינו פעם, מיתוס, שהיינו פעם כדור ענק כזה עם ארבע ידיים וארבע רגליים, וזהו, סזיום בא וחצר אותנו לשניים, ומאז אנחנו יצורים שרק מייחלים כל הזמן לפגוש את החצי החסר שלנו, ואז שאנחנו פוגשים אותו, אנחנו רק רוצים להיות איתו ולגעת בו ולהתחבק איתו ולהיות שם. ואני לא מומחית לפסיכולוגיה ולמניעים אנושיים נסתרים, אבל הכמיהה הזאת זה משהו שקיים במין האנשים מאז ומתמיד, ויוצרי הסרטרות והסרטים עלו על זה בשלב מאוד מוקדם. והיחסים הרומנטיים, יחסי האהבה, משמשים מנוע מרכזי לחלק מאוד גדול מיצירות שאנחנו רואים על המסך במאה השנים פלוס האחרונות.
אני מנסה לחשוב על זה ש... את יודעת, סיפורים הולכים ומשתכללים כל הזמן. מראים לנו, אנחנו בשנת 2024, מראים לנו, אנחנו יודעים כבר על זה שיש סוגים שונים של מיניות, אנחנו יודעים שיש שלישיות, אנחנו יודעים שיש משפחות אלטרנטיביות, ועדיין יש משהו בתבנית הרגילה, כלומר, הבסיסית, הקדומה הזאת, כמעט, הפרימיטיבית, אני רוצה להגיד, שאיכשהו מושך. גם אותי, אגב, זה מושך, למרות שאני לא מצליח לגמרי להסביר למה, ואני תוהה, האם כשאנחנו רואים סיפור כזה של זוגיות, בטח סיפור שהוא כזה יסודי ובסיסי, האם אנחנו משווים את עצמנו אל הבני זוג, אנחנו מחפשים אותנו באחד מבני הזוג האלה, ולכן זה כל כך רלוונטי עבורנו, לכן זה כל כך משמעותי עבורנו?
לגבי חלק מהאנשים אני בטוחה שזה נכון, לגבי אחרים אני חושבת שלא. אני למשל לא מרגישה שאני מוצאת את עצמי שם, אבל כמובן שזה משתנה מאדם לאדם, והדברים שהוא מזדהה איתם והסיפורים שהוא מזדהה איתם. אני גם כמוך בהתחלה התחלתי לצפות בסדרה הזאת ולא הבנתי למה אני ממשיכה לעוד פרק ועוד פרק. זה היה נדמה לי מסוג הסיפורים שלגמרי לא אמורים לעניין אותי, ואחר כך תוך כדי כשהבינג' המשיך והמשיך, אז הבנתי שיכול להיות שחלק מה... לא שאני חושבת שזו סדרת מופת, כן? אבל יש בה משהו מאוד מפתה לבינג', כי אני חושבת שיש משהו מסקרן בפערים בין שני הטיפוסים האלה, שבאמת זה משהו, הם מוצגים בצורה נורא סטריאוטיפית, אתה יודע, הוא היפיוף, הדי דביל, שחוץ מאיך שהוא נראה, אין לו הרבה מאוד מה להציע לה. ולעומת זאת, אמה היא בחורה שהיא לא יפה במושגים קלאסיים, והיא הודית, ממוצא הודי בארצות הברית, ומגיעה ממקום שנראה על פניו פחות אטרקטיבי בסטריאוטיפ ההוליוודי. ומשהו אולי בפער הזה שיש ביניהם, והיא חכמה ואינטליגנטית ומצחיקה ו... באמת הדבר הכי מקסים שאפשר לעלות על הדעת בערך, רק שלא נכנע במעלות פיזיות כמוהו. ולראות איך בכל זאת יצליחו לרקום שם איזה תסריט שבכל זאת יחבר ביניהם בסופו של דבר, איכשהו זה עובד. לא לגמרי ברור לי איך, אבל זה עובד.
אני מנסה לחשוב, אם התרבות מציעה לנו בסוף איזה שהם כל הזמן פתרונות או רעיונות לגבי איך אנחנו אמורים לדמיין זוגיות, ואז מגיעה סדרה כזאת, וכולם צופים וכולם מבינים שכזה זה הדבר שגדלנו עליו. כלומר, אנחנו בסוף גדלנו על הדבר הזה, ובאיזשהו אופן, זה כאילו הבסיס שאנחנו מדמיינים בזוגיות. כלומר, הדרך שבה אנחנו אומרים מה זה טבולה ראסה, מהי דמות X ו-Y שאנחנו יכולים לבנות עליה אחרי זה, נגיד להחליף אותה באותו, להחליף אותו באותה, זה בסוף יהיה גבר ואישה באיזו זוגיות נורא נורא סטנדרטי. אולי בגלל זה, אני אנסה לחפש את המכנה המשותף שהופך את הסדרה למצליחה כל כך.
תראה, בוא לא נשכח שרוב האנושות היא עדיין סטרייטית.
אני מנסה לשכוח את זה, אבל כן, זה קשה.
אבל אין מה לעשות, זאת המציאות, ולכן אם אנחנו עדיין בסטטיסטיקות של 1 מ-10, אז יש עוד את ה-90% שזה מדבר אליהם, והנה אנחנו רואים פה בשיחה בינינו שגם אנשים שהם לא סטרייטים מצליחים להתחבר לזה איכשהו. אז הסיפור לא רק אם זה בוי מיץ גרל או בוי מיץ בוי, זה יכול, הכל יכול לעבוד, ואנחנו יכולים להזדהות גם עם סיפורים שהם לא תואמים אחד לאחד את העדפות האישיות שלנו. אבל אני חושבת שזה באמת, אתה יודע, יש הטלוויזיה והקולנוע, הסיפורים שהם מנסים למכור לנו על אהבה רומנטית, יש תמיד מרחף מעל את האידיאל הרומנטי, שכולנו בשלב מסוים עברנו חיבורות קלישאתי לדברים האלה שכל אדם זקוק לאהבה, שאנחנו כולנו רוצים זוגיות, כולנו מחפשים את הבן אדם שישלים אותנו, רוצים אהבת אמת, אהבה כזאת שתחזיק לאורך שנים ונדע שזו הנפש התאומה שלנו מחכה לנו שם, ובסופו של דבר נפגוש אותה ונהיה איתה לנצח. והסיפורים האלה הם לא מעניינים, מה שמעניין זה לקחת ולעשות עליהם את הטוויסט, לקחת את הסיפור האידילי הזה ולהציב מכשולים בדרך שלו, וברגע שאתה מציב מכשולים ובדרך שלו הכל פשוט, וברגע שאמא לא ישר נופלת לזרועותיו המסוכסות של דקסטר, אז זה נהיה מעניין. אז אנחנו רוצים לדעת איך בכל זאת יתגברו על המכשולים האלה, איך בכל זאת זה יקרה בסופו של דבר. ועדיין יש לי איזה תקווה, אני עוד לא סיימתי את הבין, שעדיין יש לי איזה תקווה שאתה יודע, שגם בסוף אולי לא ייקחו אותי דווקא למקום שאני רוצה שיקחו אותי, אולי יצליחו בכל זאת להפתיע אותי איכשהו.
טוב, אז אני לא ארוס לך את הסוף, וגם לא למאזינים המאזינות, אבל באמת בנטפליקס יום אחד, סדרה שלמרות כל ההסתייגויות שלי, סדרה שקשה להסיק לצפות בה, נירית אנדרמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, ביי ביי.
וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, תודה לתניסן על ההפקה, תודה לטכנאי שידור יובל יסוד, אני אלעד ברנוי, להתראות. Surface, should've known your love was nothing but the surface. I'm in the deep and I can't fight the current, trying to keep my head above it. And you've been begging me to stay, to stay, yeah. And I've been trying to be your way, yeah. But it's about to break, cause you show me exactly who you are. With the moonlight and now the pain just magnifies.